חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. עלייה משמעותית בכמות הנדבקים בקורונה בישראל, מניינם חצה את האלף ליממה. צבי טסלר עם הדיווח.
אחרי 5 שבועות שוב ישראל חצתה את 1,000 הנדבקים ביממה, כמחציתה מהמגזר הערבי. שיעור הבדיקות החיוביות עומד על 1.8%, כשמספר הבדיקות כ-59,000, הנתון הגבוה ביותר מאז ערב חג הסוכות. קבינט הקורונה אישר הלילה את המתווה לפתיחת 15 קניונים, חלקם יבחרו באמצעות הגרלה, בנוסף אושרה פתיחת השווקים, מוזיאונים וספורט תחרותי.
המשבר בקואליציה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בשיחות סגורות שקיים אתמול עם חברי מפלגתו, לא נאשר השנה תקציב ל-21 בשום אופן. עוד אמר נתניהו, ננסה למשוך כמה שאפשר בממשלה הזאת, אבל כנראה שיהיו גם בחירות וגם פריימריז. כתבנו את ההגדה, שימו סר כי בכחול לבן מנסים לתלות את המשבר בממשלה בכך שבליכוד מסרבים לאשר את התקציב לשנת 21. האם שוחת הבחירות של הליכוד יהיה הסדרת ההתיישבות? כך זה נראה לפי הודעת השר ביטון מאתמול. אריאל שרפר עם הדיווח.
אופוריה, כך ניתן לסכם במילה אחת את כלל התגובות של ראשי ההתיישבות ופוליטיקאים מימין התומכים בה להודעת השר הנגבי אמש במליאת הכנסת, כי הגיש בקרוב הצעת החלטה לממשלה להסדרת ההתיישבות הצעירה והמאחזים ביהודה ושומרון. עם זאת, חובה להזכיר שההצהרה באה בעיצומו של משבר קואליציוני שככל הנראה יוביל לבחירות. והמתיישבים מייחלים להסדרת ההתיישבות הצעירה עוד לפני שתהפוך לוותיקה.
אדם בשנות ה-60 לחייו נספה הלילה בדליקה שפרצה בירושלים, כתבנו בנצי ליזרוביץ'.
יממה לאחר השריפה הגדולה בשכונת אונסדוף בירושלים, דליקה נוספת בבניין מגורים הלילה. אדם בשנות ה-60 לחייו נספה בדליקה שפרצה הלילה בכמה מחסנים מתחת לבניין ברחוב הרב ניסנבוים בשכונת קריית משה בירושלים. בחיבוי אש חוקרים את נסיבות השריפה בשני המקרים.
בית המשפט העליון בארצות הברית ביטל את ההגבלות במדינת ניו יורק על תפילה בבתי הכנסת באזורים האדומים והכתומים, בהם נרשמת עלייה בתחלואה בקורונה. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי השופטים נימקו את החלטתם לבטל את ההגבלה מטעמים של חופש דת בהתאם לחוקת המדינה. מפלס הכנרת עלה בשני סנטימטרים וחצי ביממה האחרונה בזכות גשמי הברכה. ברשות המים הודיעו בתחילת השבוע כי נשקלת האפשרות לפתוח השנה את סכר דגניה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
גשם ירד היום בצפון הארץ ובמרכזה. בצפון הנגב עדיין ייתכנו גשמים מקומיים. במישור החוף ובשפלה חשש מהצפות. בבקעת הירדן, מדבר יהודה וים המלח קיים חשש לשיטפונות. מחר עדיין ירד גשם מקומי בצפון ובמישור החוף, ובמישור ומישות הצהריים גם בערי המרכז. קיים חשש קל משיטפונות בנחלי המזרח. שבת קודש דומה ובראשון הפוגה מהגשמים.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
ועד כאן, חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע. נודה לעורך אבי גדלוביץ', לטכנאי השידור מוטי קופפר ולראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד. דיאן קלה, שלום.
שוב בוקר טוב.
ואנחנו פותחים את השעה השנייה. כן. בוקר טוב הרב צבי אריה אדלר.
בוקר טוב גם לכם, מה שלומכם?
ברוך השם מצוין, איך אתה?
ברוך השם נפלא, כמו שאתם שומעים.
פחות צרוד משבוע שעבר, אני שומע.
כן, ברוך השם. הכל בזכות הרבים. וניגש לענייננו?
לענייננו.
איזה יופי. אז אצלנו הפרשה ממשיכה העלילה ומתפתחת, ויעקב אבינו יוצא לדרכו אחרי הסיפור של הברכות, אז כמובן הוא נשלח להתרחק מהאזור וגם למצוא אישה, והוא יוצא לדרך. ואור החיים כבר על תחילת הפרשה, משל הפסוק הראשון, מתחיל בכמה קושיות, אני מניב ויצא יעקב עם באר שבע ואלך הרנה, ויש לו כדרכו כמה וכמה קושיות. וכותב כאן האור החיים הקדוש יסוד נפלא מאוד, שממש יכול להעיר ולשנות לכל אחד ואחד מכאן את החיים, ואני אקרים רק סיפור אחד קטן שהתפרש על פי העניין הזה. קראתי שפעם הגיעו זוג מחותנים, לפני סגירת שידוך הגיעו לרב שטיינמן, ושאלה בפיהם, אחד מהם הוא אברך, כולל, ואחד מהם הוא יהודי שעובד לפרנסתו ומסתכל יפה. הם ישבו ברוח טובה לסכן ביניהם את החלוקה של כל מה שצריך לתת לזוג, כל מה שהם רצו לתת לזוג, ואז היה הכיוון של חצי חצי, ואז האברך העלה טענה, אמרתי, ראי, עם כל הכבוד ברחב, אני כל כך רוצה באמת לתת, אבל אתה יודע שהמשכורת שלי היא כעין ואפס כמעט המשכורת שלך, אז אולי מן היושר שאתה תתחייב קצת יותר ממני. ואותו יהודי חשב אחרת, וכי זה שיקול הרב שטיינמן, כנראה ששתם היו קרובים אליו, והם סמכו על שיקול דעתו, על רוח קודשו, והחליטו לשאול אותו, וכאשר אמר, כן יעשו. נכנסו לרב שטיינמן, שתחו בפנם את הדברים, והרב שטיינמן חייך את החיוך המפורסם שלו, ואמר לאברך, אני מציע שאתה תתחייב שלושת רבי, והמחותן שלך, כן, היהודי שעובד לפרנסתו ומרוויח יפה, הוא יתחייב רבע. אמר אברך, בסדר גמור, מה שהראש שיבה מציע ודאי מקובל, ואני מסכים, עכשיו אני יכול לשאול למה, מה הרעיון? אמר לו, שתיים בוודאי, בשמחה רבה, אני אסביר לך. המחותן שלך, הוא מסתכל בפרנסתו, יש לו חשבון, איך הוא חי, כמה הוא מכניס, כמה הוא מוציא, והוא צריך לקחת את הכסף הזה ממקום שהוא חסך, או לקחת הלוואה ולשלם אותה, וזה לא קל. לקחת מה שנקרא כסף אמיתי, זה בכלל לא קל. אתה, שאתה אברך שיושב ולומד, ממנה אתה חי בצורה ניסית, אין שום הסבר לצורה שבה אתה חי. אז אתה יכול להתחייב עוד 25% והכל יהיה בסדר, ומי שייתן לך את ה-50, ייתן לך גם כן 75%. ומה זה נוגע אלינו העניין הזה? אומר כאן אור החיים, מה פירוש המילים וילך חרנה? כן, למה לא כתוב וילך לחרנה? אז אומר אור החיים, כמובן יש כלל ידוע שאומר, כל תיבה שהוא צריך להטיל בה, רמד, בתחילתה הטיל בה אבי סופה, אז הוא נקום לכתוב וילך לחרן, מבחינה דקדוקית אפשר לכתוב וילך חרנה, וזה אותו דבר. אבל אומר אור החיים, בכל זאת יש סיבה למה כתבו את זה. נכון שיש כזה כלל, אבל למה שינו? יש איזושהי סיבה מיוחדת, האם זה רוצה ללמד אותנו משהו? וכאן אומר אור החיים משפט אחד. אומר אור החיים, אכן התורה תכוון לסדר, כל מה שעבר על יעקב מעץ אתו, התורה רוצה לספר לנו בדיוק מה עבר על יעקב משך המסע. וזה תחילה לדבר, מתחיל לנו סיפור, ויצא יעקב פירוש, ותשמעו את המילים האלה. לא עשה, אלא יציאה. כל מה שיעקב אבינו עשה זה רק היה יציאה, זאת אומרת הוא הלך מה שנקרא לכיוון הדלת, או לכיוון השער, ולא הוא צריך ללכת ברגליו. יעקב אבינו רק עשה ויצא, הוא רק עשה יציאה, לקח את המזוודה ביד והתחיל ללכת. מי הלך כן? אם יעקב לא הלך, אז מי הלך? וההולך הוא חרנה. חרן הלך. מה הכוונה? זה אור חיים. מה זה וילך חרנה? פירוש חרנה הוא שהלך במקומו להקדיל פני יעקב. משפט אחד מחידוש עצום. אנחנו יודעים שיש קפיצת הדרך, אז יש, כן, ראינו כבר בפרשות הקודמות, היו קפיצת הדרך, אליעזר יוצא לדרך ובו ביום הוא מגיע, זאת אומרת, יש לו איזושהי קפיצת הדרך שהוא הולך במהירות מאוד מאוד גבוהה, או שהארץ מתכווצת, לא משנה עכשיו הפירושים איך זה בדיוק עובד, אבל יש משהו מאוד מאוד ניסי, והוא מגיע בתוך זמן קצר לאיפה שצריך להגיע. כאן אומר החיים הקדוש אצל יעקב, הנה היה משהו אחרי לגמרי. יעקב הלך לכיוון הדלת, הלך לכיוון הפתח, לכיוון איפה שצריך ללכת. חרן מגיע אליו. חרן הוא זה שהולך ומגיע אליו. זאת אומרת, הארץ מתכווצת אבל בצורה הפוכה. לא שהבית שלו מגיע עד חרן, אלא שחרן מגיע עד הבית שלו, והוא פשוט פוסע לתוך חרן. אז מה פשוט באמת בדבר הזה? ולמה זה שונה מקפיצות הדרך אחרות של ראינו? אז חשבתי שזה מאוד מאוד פשוט. יעקב אבינו הרי מסמל, כל שלושת האבות מסמלים, כמובן ששלושתם היו שלמים בשלמות שאין למעלה ממנה, אבל לכל אחד הייתה את המידה המיוחדת לו, אצל אברהם אבינו כידוע מידת החסד, שהייתה אצלו בשלמות הכי נעלה, אצל יעקב זה הייתה הגבורה, אצל יעקב, סליחה, אצל יצחק זאת הגבורה, ואצל יעקב זה מידת האמת, התפארת שזו התורה. יעקב איש תם, יושב אוהלים. יעקב הוא זה שיושב ולומד, ולא משנה מה קורה ואיך זה עובר עליו, ומה שעובר עליו בחיים, הוא תמיד דבוק בתורה. זו הנקודת המפתח, גולת הכותרת אצל יעקב אבינו. אנחנו יודעים שבתורה כתוב, כל המקבל על עול תורה, מעבירים מן העול מלכות ועול דרך ארץ. מי שמקבל עצמו עול תורה, זה לא תמיד יהיה בנס בצורה שפתאום הוא יזכה בלוטו, תהיה לו עשירות מופלגת, או שדברים אחרים יקרו לו באופן כזה. לפעמים זה אכן קורה, זה קורה וזה בהחלט קורה. אבל בדרך כלל זה בצורה אחרת לגמרי. פשוט המכשולים מסולקים מדרכו. המכשולים מסולקים מדרכו. מי ששומר על הזמן שלו בשביל לימוד תורה, למשל, שומרים על הזמן שלו, לא צריך לבזבז זמן בדברים אחרים, הוא לא צריך לבלות את זמנו על דברים אחרים. מי שמקריב, מתאמץ בשביל התורה, אז זו הקרבה שלו, הוא לא צריך להקריב בדברים אחרים, זה חוסך ממנו הקרבה. למשל, קראתי פעם על החזון איש, שהעידו שבני ביתו, שכל פעם שהוא היה צריך לפתוח ספר, הוא פשוט פתח ונפתח בעמוד שהוא היה צריך. ממש כסדר, זה לא היה אפילו פלא בבית. ניגש לארון, הוציא ספר, פתח אותו, ונפתח בדיוק איפה שהיה צריך. אחד מגדולי ישראל הסביר, הוא אמר, זה לא בדיוק היה מופת במובן המופתי של המילה. זה היה מופת כי הקדוש ברוך הוא כל כך היה יקר לו הזמן של החזון איש, שפשוט הוא לא רצה שהוא יבזבז במרכאות, אפילו רגע אחד בדפדוף בספר. ואנחנו כולנו, יש לנו מצד אחד כל כך הרבה תרדות ותרדות פוטנציאליות, קטנות וקטנות יותר, גדולות יותר, ויש לנו עצה נפלאה, עצה היא כל המקבל לעבוד תורה, מעבירים לנורמל חוד ועוד דרך ארץ. כל אחד ואחד מאיתנו שיתחזק, ייקח על עצמו עוד זה יכול להיות בכמות, להצטרף לעוד שיעור, לקבוע עוד סדר, עוד אספק, עוד זה יכול להיות באיכות, ללמוד את זה בצורה יותר מעמיקה, לעשות את זה חזרה, לסכם את זה, ללמוד את זה עם חברות ובמקום לבד, וכל אחד יודע איפה הוא צריך להתחזק ואיפה הוא רוצה להתחזק. למשל, עכשיו עם ישראל התחיל מסכת חדשה. יש כל כך הרבה מסלולים בתוך המסכת, יש כל כך הרבה מסלולים שאנשים עושים בלימודי הלכה, ואין ספור לימודים. וכמובן שאנחנו לומדים לשם שמיים, כי ככה השם ציווה ולשם השם יתברך. אבל על הדרך התורה גם מבטיחה לנו, אם אתה שואל את עצמך מאיפה יהיה לי זמן, יש לי כל כך הרבה דברים אחרים לעשות, איך אני אתמודד עם העניין הזה יחד עם הלימוד. אומרת לנו התורה הקדושה, אל תדאג. אתה רק צריך לעשות כמו יעקב אבינו, אתה צריך לצאת. אתה צריך להתחיל. חרן כבר יבוא אליך. התרדות מעליהן תסורנה. כמו עם ישראל שהלך במדבר, ועמוד הענן הולך מכאן ומיישר את הדרך, עמוד האש הולך מכאן ומסלק את כל המזיקים. אז זה לא תמיד המזיקים הגיעו וכולם ראו איזשהו מופת נפלא, איך עמוד האש נוחת עליהם ושורף אותם, ממש לא. עמוד האש הלך איפה שהוא הלך ופשוט גרם שהם לא יראו את המזיקים. עמוד הענן הלך לפניהם ופשוט יישר את הדרכים והוציא את כל המכשולים. אז גם אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו יכול ללמוד מהדברים, להתחזק, וזה לא צריך בדבר ענק, זה כל אחד כפי כוחותיו, כפי יכולתו, ופתאום הוא יגלה שיש לו עוד זמן, שפתאום עוד איזושהי תרדה שרה ממנו, או שהיא שרה באופן כזה, או שהוא פשוט לא ידע שבכלל עמדה לבוא עליו, מישהו לקח את זה על עצמו, ניתן לקדוש ברוך הוא לדאוג, אנחנו צריכים להסביר לו איך להביא לנו את הדברים, ומאיפה להביא לנו את הדברים, יש לו את הדרכים שלו, ובעזרת השם אנחנו נזכה לקבל עלינו עול תורה, יעבירו מכאן עול מלכות, ועול דרך ארץ. אז באמת יהיה רצון שזכות האורחה עם הקדוש ותורתו, תעמוד לנו וכולנו נזכה להתחזק, וללכת עוד ועוד צעדים בדרך לגאולה השלמה.
אמן ואמן, הרב צבי ארי אדלר, רם המדרשה.
הרב אדלר, הרב אדלר, אתה עדיין צרוד, אתה עדיין צרוד, אתה חייב לטפל בצרדות הזאת.
קוסטי עם דבש ולימון.
אני ציפיתי לתפילות שלך, כי יותר חשוב.
אם אתה בונה עליי, אני לא יודע, אתה לא יודע לאן תגיע.
אנחנו נגיע רחוק. נגיע רחוק ונדבר את זה. דיברנו עכשיו על יעקב אבינו, וגם אתה יעקב, וכל יהודי יש בו יעקב.
אשריך.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, שבת שלום ובוקר טוב. פרסומות ומיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי. ערב שבת קודש בכל חי. בשמונה בבוקר משה הוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד סוגרים שבוע. בתשע שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף. בעשר הגאון הרב מיכאל לסרי בשיחת חיזוק מיוחדת. באחת עשרה אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן. ובשתים עשרה קובי סלע והמאזינים מוקירים את השבת. מתכוננים לשבת עם כל חי.
אני כאן כדי להציע לכם הזדמנות שתוציא אתכם מהמשבר ובגדול. כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129 אלף שקלים. אל תגידו לא ידענו, נצלו את ההזדמנות, וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
לקוח יקר. אינך מועבר למענה האוטומטי להמשך טיפול.
מתאים לך שאין לך עם מי לדבר בבנק? בזמן שבנקים אחרים מעבירים את כל השירות לדיגיטל, במזרחי טפחות יש לך בנקה אישי, שזמין עבורך בטלפון וגם בדיגיטל. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
בלק פריידיי, שקל פריידיי. כן, הדרן במבצע בלק פריידיי מטורף. משתדרגים לסמארטפון חדיש ועוצמתי עם ההגנה הנוחה והמשתלמת של הדרן ומקבלים מבזור סלולר משלים בשווי מאות שקלים בשקל אחד בלבד. מה שקל? אוזניות יוקרה ומתנים מהירים בשקל. כן, בשקל. חייגו עכשיו, כוכבית 80-97.
כן נגיף, לא נגיף. את החלונות בבית הכנסת לא נגיף. נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף, בעיקר בדיבור. בחלל סגור, בלי זרימת אוויר, הרסיסים הקטנים נותרים שעות ארוכות באוויר, ושהייה ממושכת במקום צפוף וסגור מגבירה את סיכויי ההדבקה. בתפילה, בשיעור ובשעת הלימוד מוודאים שהמקום מוברר. בכל מקרה של ספק או חשש לקורונה, כדאי להיבדק, בלי צורך במרשם ובחינם. לפרטים נוספים חייגו לקו המידע של משרד הבריאות לציבור החרדי, 03-509-7000.
מ3 יוצא אלדן. עכשיו באלדן רכבים מ-20,000 שקלים ואחריות לשלוש שנים. מקדמה נוחה, אשראי אטרקטיבי וטריידין עתידי. עם כאלה הטבות לא צריך לבחור. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
תגידו, הקורונה בלבלה אתכם? עוד לא התקשרתם לשירבית? חבל, תחסכו. יש עכשיו מבצע מדבק.
עכשיו בשירבית, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו. לבירור הסניף הקרוב, 03-504-5000.
תתעוררו! מחלקים פה מכונת קפה במתנה. רוכשים חבילת כרטיסים בהגרלה של עלי שיח. מגבירים את הסיכויים לזכות בדופלקס. רוצים גם אתם מכונת קפה במתנה ללא הגרלה? או אולי מתנה אחרת בחינם? חייגו עכשיו כוכבית 4574. כוכבית 4574. ותעמיסו פרסים בחבילות.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. מקימי.co.il
מקימי סי אופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזר הקודש בר קיימה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
אוזניות יוקרה סטריאפוניות בשקל? מתנים מהירים בשקל? כן, שקל פריידיי באדרן. כוכבית 80-97.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
זה לא בלק פריידיי סתם, זה דאבל פריידיי בעלם. גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה. כפוף לתנאי המבצע. כוכבית 8999.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם איתי גדסי.
שבנו עליכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע.
שמע, אחרי סדרת המרואיינים האחרונה, אני שם לב שכולם תמימי דעים שלכאורה אנחנו בדרך לבחירות.
אוקיי, אז אנחנו בדרך לבחירות, מה נעשה? זה לא בידיים שלי ושלך.
אז אני רק שאלה.
כן.
תכלס, הציבור החרדי, שכידוע מציית לגדולי ישראל, אני שומע, אנחנו רואים שמועות, רואים פה בוואטסאפ רצים הודעות, איפה בעצם הנציגים החרדים היו לאורך כל השנה האחרונה? היו בממשלה. ותכלס, הם לא התבטאו, לא התבטא בצורה ברורה שהם, יש להם תיקים בממשלה, יש להם משרדי ממשלה, בכל משבר הקורונה טיפלו אחרים, הנציגים החרדים לא טיפלו. איך אנשים עכשיו יבואו ויצביעו להם שוב?
אתה שואל בקיצור, מה ההישגים של המגזר החרדי? קודם כל, איך יצביעו שוב, זו שאלה אחרת. יש לנו גדול לישראל.
זה ברור, אתה צודק, אתה צודק, אבל עדיין הם יצביעו עם... כמו שהם מגדירים את זה, שהם הולכים להצביע.
אתה חושש מהצבעת מחאה?
בעל כורחם הם הולכים להצביע.
תשמע, זה נושא לדיון, הסוגיה הזאת.
לא רואים, אבל תכלס, לא רואים, יש פרויקטור חרדי לקורונה? חיפשו פרויקטור חרדי, לא מצאו עד לרגע זה.
אתה יודע מה, בוא נדבר עם הפרשנים שלנו. בוקר טוב, ישי כהן ומאיר הירשמן.
בוקר טוב.
ינקלה לקח אותנו נושא אחר, רציתי לדבר איתכם קצת על הפוליטיקה, אבל אולי נעשה את זה עוד מעט. הוא טוען, ינקלה בבקשה, אתה פה, מה זה הוא טוען?
מה זה הוא טוען? יש עוד מעט בחירות? לא רק הליכוד וכחול לבן צריכים להאריך לבחירות. גם הציבור החרדי צריך להאריך לבחירות, והנציגים החרדים לא נעלמו בשנה האחרונה, הם פשוט נעלמו. חוק הגיוס תקוע, גיור תקוע, משרדי ממשלה, אפס הישגים.
מי רוצה להתחיל? ישי, מאיר.
ניתן למאיר את הכבוד.
מאיר, בבקשה.
כן, מה השאלה?
השאלה,
אז מה השאלה?
השאלה היא בגדול, איך חברי הכנסת החרדים
מגיעים לבחירות?
באים לבחירות הבאות, עם איזה שלל הישגים?
תראה, אפשר תמיד כמובן להצביע לרבע או שליש או חצי הקוס הריקה. העניין של המפלגות החרדיות, עברתי את זה כבר הרבה פעמים, אז זה אולי כבר משעמם. זה לא עניין של הישג כזה או אחר, זה עניין של עצם היכולת לקיים אורח חיים חרדי בישראל. ושונה מכל המפלגות שאינטרס לפה...
אתה אומר העניינים החומריים, זה לא הסיבה של...
זה העניינים החומריים, זאת אומרת, אם אין קמח אין תורה, בוודאי שאם לא היינו צריכים להתקקים לשוב תקציבים, אז היינו יכולים לעשות מה שעושים בעידה החרדית, ולא להשתפל במשחק הזה. אבל הקיום של המפלגות החרדיות לא תלוי רק בזה שמביאים 100% הישגים. אגב, שום מפלגה לא יכולה ולא אמורה...
לא 100%, 50% הישגים, אתה כן יכול לספור? בשנה האחרונה?
בוודאי, תקציב הישיבות הוא לא נפגע למרות שאין תקציב, זה דבר של מה בכך. בתכלס כל בתי הספר פתוחים עכשיו כבר חודש, אולי יותר, ואין כנסות. תשמע, אתה יודע מה? בעיניי, אני לא הייתי אפילו מכנה את זה הספק, כי זה משהו כל כך פרוע.
אז הם עסוקים רק בכיבוי שריפות. אז מה אתה אומר בעילים אחרות שהם עסוקים בכיבוי שריפות, וזהו?
מה אתה מציע שהם יעסקו בזה שיחריזו על מועצת
גדולי ישראל? הם הנציגים, הם אמורים לדעת, לא אני אמור לדעת מה הם יעשו.
אנחנו מדברים פה.
בממשלה של החרדים אין באמת שליטה אמיתית על מה שקורה. אתה רואה, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה, שאני לא יודע אם מסכים איתה, לא מסכים איתה, סתם דוגמה קטנה. העובדה שרוב מוסדות החינוך שנפתחו, וצריך לומר את האמת, מוסדות החינוך נפתחו בכל המגזרים בשבועיים, שלושה האחרונים, ספרדים, חסידים וליטאים. העובדה שהנציגים החרדים מצליחים למנוע פעם אחר פעם את העלאת הכנסות, ל-10 ו-20 אלף שקלים בכל ביקור, ולהביא לי קריסתן של מערכת החינוך. שאתה יכול לפקח, צריך לפתוח או לא לפתוח, או בגלל שגדולי ישראל הורו לפתוח. ועכשיו, התפתית של הפוליטיקאים לדאוג שאותם מוסדות לא יקרסו. והם יצריכו לעמוד על המשמר, ולא, שלא יעלו את הכנסות, ויתרה מזו להגיע לסוג שיתוף פעולה, שלא כל בוקר יבקרו באותם חיידרים ותלמודי תורה, כדי שיקבלו כל פעם עוד 5 ועוד 5 אלף. זה הישג שאי אפשר להגיד, אוב, בסדר, הם מנעו משהו. לא, זה הישג ש...
הציבור לא רואה את זה, אפילו בסקרים יש ירידה.
איפה אתה ראית ירידה בסקרים והסיעות החרדיות? לא מדבר איתך על קמיל פוג שכל סקר אצלו גם בבחירות הקודמות.
אתמול שבעה חברי כנסת לשס.
רק שנייה, קמיל פוג בכל מערכות הבחירות האחרונות נותן לשס 6 מנדטים, 7 מנדטים, ושס מסיימת עם 9 על גבול 10. מדבר איתך על סקרים של מנו גורל בחסות 12. בסקרים הגדולים אתה רואה ששס נשארת על 9, אז זאת התורה נשארת על 7. אגב, הסביר לי שלמה פילבר שיש לו עצמו חברת סקרים. הוא אמר לי שההבדל בין קמיל פוקס אליו, גם לפילבר עצמו שכן נותן לשס פתישה, הוא אומר קמיל פוקס לא עושה את השקלול של הנתונים שהוא יודע שהם נכונים, הוא אומר, אני שאלתי את האנשים, קיבלתי ששס מגיע לשישה שבעה מנדטים, זה מה שאני נותן. שלמה פילבר, מנו גורל וכל הסוקרים הגדולים, מה שהם עושים, הם משקלים את הנתונים.
טוב, בוא נגיע לסיטואציה הפוליטית של עכשיו. בוא נגיע לסיטואציה הפוליטית, ואנחנו רואים שבני גנץ ממש מתחיל להשתולל, החל מוועדת החקירה נגד נתניהו, וקלה באכזבה הגדולה שלו כנראה מדרי, אחרי התקפה כמובן, ואז אתמול הוא פתאום רוצה להעלות את נושא הכנסות שוב, שכבר עבר בקבינט. בקיצור, אנחנו הולכים לקראת מלחמה, או אולי פירוק הממשלה,
לקראת בחירות, לא מלחמה.
זה סופי? אישי.
אני חושב שזה סופי שאנחנו הולכים לבחירות, התשובה היא כן. אתה שומע את זה מכל הצדדים. אתה יודע מה, אגב, בנושא הזה אתה שומע מחלוקת בין יהדות התורה לש"ס, הנאום של אריה דרעי השבוע ביום שני, שנכנס ב-180 בבני גנץ, שהוא משתמש בביטחון לפוליטיקה וכו' וכו'. אתה רואה שביהדות התורה, דגל התורה בפרט, לא אהבו את הנאום הזה של דרעי, ואמרו שאם היה סיכוי שחוק הגיוס יעבור עכשיו דרעי...
למה הוא באמת תוקף דרעי? יש סיכום, יש סיכום, למה הוא באמת תוקף?
אבל דרעי אומר...
כי הוא מרגיש בחירות.
אומרים, חברים, אתם עוד לא קולטים, ייקח לכם כמה ימים לקלוט, אנחנו בתוך מערכת בחירות. בני גנץ לא ייתן לכם שום דבר הכי קטן, הכי קטן שיכול לפגוע בו במערכת הבחירות, שגם ככה הוא מרוסק בעלי 8-9 מנדטים, לכן לא יקרה חוק הגיוס. ואתה רואה את הבקשה של בני גנץ אתמול בערב לראש הממשלה, כבר ביום ראשון הקרוב להעלות את הכנסות, ולהביא את זה לאישור אחרי שזה אושר בקבינט, אתה מבין שבני גנץ יודע, אנחנו הולכים למערכת בחירות, אסור, 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 שמישהו יחשוב שאני הייתי לצד החרדים, וכו' וכו' וכו'.
מאיר, מי לא בסדר בסיטואציה הזאת?
שני הצדדים, לא נעים להגיד, שני הצדדים. אני לא יודע מה היה בין החרדים לבני גנץ. ההנחה הרווחת שהיה שם משהו, והחרדים מתנערים ממה שהיה, וזה בעיניי לא יפה ולא מכובד. ואם גנץ עושה פעולות ספציפיות, שבגלל זה החרדים אומרים לו, אנחנו משוחררים כי ההסכם היה דו צדדי, אז צריך לשים על השולחן מה? הנה, למשל חוק הגיוס. אם יקנו עם בני גנץ את הערבות בזה שהוא יקדם את חוק הגיוס, אז לגיטימי לגמרי להגיד לו, אם אין חוק גיוס, אין ערבות. אבל העובדה הזאת שיש הנחה רווחת בכל המערכת הפוליטית שהייתה ערבות, ולצד יש הנחה שהערבות הזאת לא תתממש, והחרדים לא ישמרו על מה שהם התחייבו לשמור עליו, ואם התחייבו, אני מסייג, כי אף אחד לא רואה הסכם כתוב, היא בעיניי תופעה ממש ממש לא יפה. עכשיו לגבי כל השאר, כן בני גנץ ישרף, לא בני גנץ ישרף, חברים, זה פוליטיקה, הכל שטויות, ברגע האמת, בודקים עם מי אפשר ללכת, מה הוא יכול לתת, ולמה, וזה מה שעושים. כל המריבות באמצע, זה מצוין למלות זמן שידור, שזה דבר חשוב מאוד, אבל זה מסתכם בכך.
והסקרים שנותנים לבנט.
לחניון בנט.
לחניון בנט. אתה גם חושב שזה חניון בנט, או שהוא באמת יגיע הפעם להישג חסר תקדים?
לא, אני לא יכול להגיד כמה הוא יגיע. אם אני חייב לאמר, אני אומר שהוא לא יעבור את המנדטים. זה אפילו לא חניון, הרי צריך לנתח קצת את הדבר הזה. אין עוד מפלגות אמיתיות שרצות, עוד לא יודעים איך מחנה מרכז שמאל רץ, אנחנו יודעים שחלק קטן מאוד מהמנדטים שלו זה מגוש הימין, הרי הליכוד לא צנח, הליכוד ירד ב5-6 מנדטים, המפלגות החרדיות לא השתנו, אז בעצם איפה בנט מביא את כל המנדטים הללו? זה מוכזבי כחול לבן, שאנחנו עוד לא יודעים מה היו האלטרנטיבות שלהם, אז הסקרים הללו הם בסך הכל תיאורטיים, כאילו עדיין אין מפלגה, אז הם אומרים בנט, ויכול להיות שגם אנשים שהולכים להצביע ליכוד, אומרים בנט כי בזה מביאים את הכעס שלהם כלפי נתניהו על ההתנהלות בקורונה,
כן.
גם אני חושב שהוא מתנהג לו...
כן,
אני בנושא הזה, אני חושב שבנט כן יסנציף בין 10-14 מנדטים.
וואו, אתה אופטימי בשבילו.
שזה יגיע ל-20 מנדטים, אבל זה יכול לקרות. זה תלוי במגמה שתקרה, שאתה יודע מה המגמה תהיה ערב הבחירות, אנחנו יודעים מתי הבחירות. זה אחד. שתיים, אתמול שוחחתי עם היועץ אייל ארד, שמבין משהו בפוליטיקה. והוא אומר לי, תראה, אם בנט מרכז את עצמו, לא מבחינה פוליטית, אלא העובדה, אני לא בידיים של נתניהו ולא בידיים של יאיר לפיד. אגב, אנחנו רואים שזה מה שקורה. אותה התבטאות של בנט בכיכר השבת השבוע שהוא אומר לי, אין יותר גוש ימין. הוא מבחינתו אומר, אני יותר לא מוכרד לשום גוש. אני פועל מה שטוב לבחורים שלי. ואז במצב הזה הוא לוקח את הכוח שהיה לסיעות החרדיות במשך עשרות שנים, שהסיעות החרדיות הפכו ללשון מאזניים. וברגע שבנט
לא בזכות בנט אבל.
וגם אם הוא לא עצמו מרכיב את הממשלה, אבל הוא לשון המאזניים בנט.
בסדר, החרדים לא בזכות בנט היו לשון מאזניים, זה לא רלוונטי.
ובינתיים הוא לשון מאזניים באופוזיציה בלבד.
כן. טוב, חברים.
הוא לא באמת לשום אוזניים בנט, גם אם הוא אומר שהוא לשום אוזניים, הוא מאוד מוגבל בממשלה, הוא יכול להקים אד-הוק לחצי שנה איזה ממשלה כדי לטרוף קלפים, לא משהו מעבר, למרות הסקרים הכי טובים שנותנים לו 61 עם מרד ויער לפיד וכל זה.
זה לא משהו ש...
שזו תהיה הממשלה הבאה בישראל, נו באמת.
חברים, אני מאוד מודה לכם, ישי כהן ומרי רישמן, תודה.
תודה רבה.
בוקר טוב.
בוקר טוב, חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב, אנחנו בדרך לבחירות?
מה שנראה כמו בחירות, מה שמדובר כמו בחירות, מה שנראה כמו התאבדות קולקטיבית, זה התאבדות קולקטיבית. כשאני אומר התאבדות, אני מתכוון שכמעט אף אחד לא יכול להרוויח מבחירות כאלה, עם ישראל יפסיד מבחירות כאלה, ואמרתי לאחד מאנשי הימין בליכוד, שכבר אמר, עוד מעט יהיה לנו 61, ונוכל להתמודד מול בית המשפט, וכו' וכו'. אמרתי לו, מה ששלוש פעמים לא הצליח, אין לי שום הסבר למה ביום בפעם הרביעית אתה חושב שיצליח.
אבל, תשמע, אז באמת האווירת בחירות, כמו שאתה אומר, ואנחנו בדרך לשם, אבל בסופו של דבר, היו כמה הסכמים שגם אתם ככה, או יותר נכון, האכזבה, אני לא יודע מה היה בהסכמים, בסדר, אבל האכזבה של השותפות הקואליציוניות, בעיקר של בני גנץ,
האכזבה הדדית אפשר לקרוא לזה.
הדדית גם, בגלל הגיור, הגיוס למשל שבני גנץ עדיין לא נתן והוא מחזיק בגרון, העלאת הכנסות שהוא פתאום הוא דורש נגד המגזר החרדי והוא יודע שעל זה הולכים לפיצוץ גדול.
אתה כבר מדבר על התוצאה, אתה צריך לבדוק מה הסיבה. הוקמה ממשלה של רוטציה, שזה תרכובת מאוד מאוד מורכבת. יש לו הייתה ברירה אחרת, בגלל התוצאות הבחירות, והובטח לו לקבל רוטציה, ולא מתכוונים לעמוד בזה. וכל האלה שהבטיחו לו שהם יעמדו על זה, אגב, לא מיהדות התורה, הוא לא ביקש מאיתנו אפילו את הדבר הזה. אבל לא יכולים לשכנע את נתניהו לוותר על מה שהוא התחייב, אגב, לקיים את מה שהוא התחייב. וגם מהצד השני, הרי כחול לבן מורכב מהרבה סוגי אנשים,
כן.
לא כולם רצו שגנץ יהיה ראש ממשלה, החברים הקרובים ביותר שלו, אז יצא מה שיצא. מה שחשוב זה שעם ישראל הולך להפסיד, בזמן משבר קשה ביותר שאף אחד לא יודע איך יוצאים מזה, הולכים לבחירות שקודם כל מי שימחק לגמרי או לא לגמרי זה כחול לבן עצמה. אמרתי לה...
הרב אייכלר, אבל אם אנחנו הולכים לבחירות, אני ברשותך רוצה לגוע בנושא פנים חרדי. עם איזה בשורה אתם, הנציגים החרדים, באים היום? אחרי שנה שאתם בממשלה, בקורונה לא ראינו שום פרויקטור חרדי. לא ראינו הרבה התבטאויות של חברי הכנסת החרדים.
ההתבטאויות היו?
התבטאויות כן, אבל מעשים, אתה יודע מה התבטאויות היה, מעשים יותר. שנה בממשלה, עם איזה הישגים אתם באים בדיוק לציבור שלנו?
זו אחת השאלות הקשות, ולכן כשאני אומר שאף אחד לא ירוויח מבחירות, אני מתכוון גם למפלגות החרדיות.
זה כבר אמירה.
כי יהיו שאלות קשות מאוד, אגב, גם אני אשאל שאלות קשות, לא רק הציבור אשאל שאלות קשות. אנחנו מקווים בעזרת השם בעוד כמה חודשים, כשיהיה כבר החיסונים, ונהיה אחרי המבול ויוכלו לצאת מהתיבה, שתיבת נוח, ונראה אחרי המבול איך אנחנו יוצאים מכל השאלה.
מה יהיה עם הגיור, מה יהיה עם הגיוס? יש לנו הרבה דברים אחרים מעבר לקורונה, תיק השיכון נמצא בידיים חרדיות, איזה בשורה הגיעה חדשה לציבור החרדי? תשמע, שנה שלמה, אפס הישגים, סליחה על הביטוי.
לא בגלל, העניין שאתה העלית את זה בגלל הקורונה, זה ברור. בקורונה עצמה אנחנו נצטרך גם לחשוב איפה היינו, מה, איך נוצלנו על ידי שלטון, משטר חילוני, שהפך את היהדות ומצוותיה לדבר האחרון החשוב אחרי חופי הים ואחרי הדברים האלה. על כל הדברים האלה והנזקים החינוכיים וכל מה שאנחנו עכשיו, גדולי התורה, הם מנסים עכשיו לשקם, ובעזרת השם, כל הישיבות חזרו, כל תלמידי התורה חזרו, עכשיו הבנות חזרו. השנה הזאת הייתה שנה קשה מאוד. אבל נתפלל לקדוש ברוך הוא שנוכל לצאת מהר מהטבע ולהתחיל לבנות עולם חדש. עולם רוחני, עולם דתי, עולם יהודי, עולם ארגוני, ובעיקר עולם שהתמודד מול הפיכת המדינה למדינת תועבה. אתם לא שמתם לב שבשנה הזאת, בצד הקורונה, הגופים השמאלנים האנטי-דתיים תפסו את השלטון בצורה כזאת שההגמוניה והלגיטימציה של כל התועבות נגד התורה היו המיינסטרים.
אז איפה אתם נלחמים בזה? אז איפה אתם נלחמים בזה? זה לא חוכמה לי.
כל הדברים האלה הפכו לבלתי לגיטימיים בציבור. אני לא רוצה להרחיב את הדיבור משהו מרחק מן החיום, מן הדומה לו, אבל מי שהיה השבוע בכנסת, וראה
מכיר, אבי ניסן קורן, וכל ה... כן, כל ההנחיות, כן, זה לא...
כן, 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 אתה יודע, זו שנה קשה מאוד, אנחנו נצטרך לתקן את כל המזקים האלה שגרמו בצל הקורונה, כאשר תפילה ולימוד תורה...
צריך לעשות את זה בתוך שלושה חודשים.
וכל התואבות הפכו למצוות.
אתה רואה אפשרות שזה קורה, ההסברה הזאת קורית בתוך שלושה חודשים בלבד? אוטוטו יש בחירות.
אני מתפלל, קודם כל, בעניין החיסונים. יש לי מידע שיש לכולם, אבל גם קצת יותר, על ההתקדמות של החיסונים בכל העולם. אני חבר בוועדת חוץ וביטחון, ושם הגיעו כל המידעים. אני מאוד אופטימי בעניין הזה של כל ה...
החיסון הראשון מתי כאן?
אין תאריכים, אבל יש תהליכים מקבילים של כמה וכמה תרופות. אני לא אומר לכם דברים שלא פורסמו בתקשורת, כי לא הייתי אמור להגיד את זה, אבל אם זה כבר פורסם, אני יכול להגיד שמקווים שבחודשים הקרובים מאוד בעולם יתחילו לראות אור בקצה המנהרה, ואז נוכל להתחיל לשקם את, את כל הנזקים.
לחודשים אתה מתכוון חודש חודשיים או חמישה שישה?
תלוי איפה.
אצלנו, פה, מדבר, פה, 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 במדינת ישראל.
אני מניח שברגע שהמרכז הבריאות האמריקאי, ה-FDI, זה נקרא נדמה לי,
כן,
יעשו את זה, וגם האירופאי, את ה-2-3 החיסונים שישראל חתומה עליהם בכמויות מספיקות, בעזרת השם אנחנו כבר נראה עוד החורף.
טוב, חבר ועדת חוץ וביטחון, יותר מעניין אותי...
באותו עניין, רגע, באותו עניין, מעניין אותי, יחייבו את האזרחים לקבל את החיסון הזה?
אולי הפוך, אולי...
אני אומר לך כאזרח או כיהודי או כחבר כנסת, היו לא תהיה. מי שרוצה לכפות, מה שנשתנה גם בשנה הזאת, שכולנו נהיינו רוסיה הסובייטית, שולטים בחיי האזרחים.
למה? ערבות הדדית. למה אתה קורא לזה רוסיה הסובייטית? ערבות הדדית.
ערבות הדדית, זה הרעיון.
אם שכן שלך בבניין חולה קורונה, והוא לא הולך לעשות את זה, אז אולי הוא פושע גם. לא, זה ינקלה.
ינקלה, נגעת בנקודה. ערבות הדדית, זה הרעיון הסובייטי במקורו. ככה קומוניזם שיעפה מאות מיליוני אנשים, בשם הערבות ההדדית והשוויון. מדינות דמוקרטיות לא ככה מתנהגות, והיו לא תהיה, ואפילו שר הבריאות, אלשטיין כבר אמר שלא תהיה כפייה, ואני גם אסביר לכם לוגיקה למה שאסור שיהיה כפייה. כי גם בחיסונים האלה...
או, יותר טוב מסיסבאות.
בדיוק, עכשיו היגיון. גם בחיסונים האלה, לא כל גוף יגיב על זה דומה. לא דומה בחור צעיר בריא ורענן, לאדם שהמערכת החיסונית שלו חלשה והוא מבוגר, ומי שיש לו מחלות רקע. לא דומה צוותים רפואיים שהם צריכים להיות ראשוניים, לאנשים אחרים שיכולים להיות אחרונים. כך שזה לא יכול להיות כולם מתחסנים. וחוץ מזה יש כל כך הרבה ספיקות ושאלות שצריך עדיין לבדוק אותם, לראות את התוצאות בעוד חודשים, כך שחייבים לעשות את זה בהדרגה. רק מטורף יכול להגיד,
אומר משהו שלא, אתה אומר דבר. משהו שלא ידעתי, אולי אני, רק אני לא ידעתי, אבל לאנשים מבוגרים יש באמת איזשהו סיכון בזה שהם יקחו את החיסון? סיכון קל אפילו?
תלוי מצבם, כי יכול להיות, למשל, אתה נותן כימותרפיה, יש בזה סיכונים גדולים, רק לאנשים חולים. זאת אומרת, לפעמים יש מצב שכן צריך לתת דווקא לאדם מבוגר. אבל יש מצב שהאדם המבוגר הוא אדם בריא, אבל המערכת החיסונית שלו היא כבר לא כל כך כמו שבשלך. ולכן תהיה צריכה להיות הרבה הרבה תבונה וזהירות בינלאומית, לא רק בארץ, למי נותנים, מתי נותנים ואיך נותנים. זה לא הולך, וואלה, איך אומר, פאודה, אודרוב, זה לא הולך ככה בדבר הזה. אבל יש אופטימיות שבעזרת השם גם אם רוב האנשים, או אפילו שליש מהאנשים, כבר יהיו מחוסנים, אז ההדבקות לא יהיו כל כך המוניות. וכך גם החלשים יהיו מקוטעים. נכון, אנחנו נתחיל להיות משעמם.
לא, 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 אני דווקא...
זה הנושא הכי חשוב פה, אני חושב, מעבר לפוליטיקה.
אני דווקא רציתי לשאול אותך גם כחבר ועדת חוץ וביטחון על הפגישה של נתניהו בסעודיה, ואם גם לקחו אתכם, אבל פשוט זמנן אותם.
לא, זה לא צריך להיות בחוץ וביטחון, אפשר לקרוא עיתונים, זה
משהו. טוב, חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, מאוד נהננו מאוד, תודה.
תודה לכם.
בוקר טוב. עכשיו מצפה יהודה, אתה יודע מה זה ינקלה?
מצפה יהודה? לא שמעתי.
שוב, לא מכיר. טוב, אז בואו נאמר בוקר טוב לרונן.
בוקר טוב.
מנהל פרויקט, תשמע, יש מצוקה במגזר החרדי, אתה בדיוק שאלת את אייכלר על מצוקת הדיור, איזה דברים, איזה הישגים מביאים הנציגים החרדים לקראת הבחירות, שכנראה כבר אנחנו נמצאים בהם, ואתם עוסקים בהקמת מאחז, איך נקרא לזה, יישוב? כי אני לא חושב שזה עיר ממש.
התנחלות? התנחלות?
לא, 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 התנחלות.
לא, לא. ממש ממש לא. זה לא התנחלות, מהסיבה פשוטה שהקרקע שאנחנו מקדמים, זו קרקע פרטית, רשומה בטאבו על שם בעלים יהודים, זה לא אדמות מדינה. התנחלות זה שמגיעים לאדמות מדינה, יושבים ומקימים מאחז. פה מדובר בקרקע שנמצאת בין מעלה אדומים לגוש עציון, בצומת מאוד מאוד מרכזי, שהממשלה בשנת 82 כבר החליטה בהחלטת הממשלה להקים שם עיר גדולה מאוד. זה לא מורכב מכיוון שהקרקעות האלה רשומות בטאבו, ב-2014, לרשומו הקרקעות בטאבו, ואנחנו מקדמים שם תוכניות להקמת עיר, ממש עיר של 4,000 יחידות דיור.
איפה זה אוכל?
זה אוכל עכשיו שהתוכניות הוגשו למועצת גוש עציון, זה אוכל שאנחנו עכשיו מקדמים את זה פוליטית, לאשר את ההחלטה, הרי הייתה החלטה למשל להקים שם עיר.
לא כל כך הבנתי את המיקום, איפה המיקום?
הוא אמר, בין מעלה אדומים.
המקום הוא צמוך מאוד למעלה אדומים, ליד יישוב גדר, 15 דקות לירושלים. אם נוסעים בכביש אחד, מצד ימין שם את מעלה אדומים, כולם מכירים את העיר הגדולה, לידה יש יישוב שקיים כבר 35 שנה, שנקרא גדר, וממש סמוך אליו, קילומטר וחצי ממנו.
כמה עולה דירה, רונן?
זה בשורה לציבור החרדי.
זה בסדר,
יש מצוקת דיור. למרות
אנחנו עדיין לא מדברים, אנחנו מדברים על קרקע, הקרקע עדיין לא מאושרת לבנייה, אנחנו קודמים את זה פוליטית. אפשר לדעת המשנה, להקים את המעיר בשנת 82. אתה יכול לשאול מכיוון שבשנת 92...
אתה נשמע קצת קטוע.
אני אומר, סליחה, אתה איתי?
בקצרה, כן.
אני אומר, יש החלטת ממשלה, מכיוון שההחלטה לא הוסמה, צריך לאשרר אותה.
טוב.
אנחנו עובדים עכשיו...
תקשיב, בוא נמשיך את הרעיון הזה בהזדמנות, פשוט אתה נשמע קצת קטוע, אולי אתה באמצע נסיעה או משהו. רונן, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. יעקב פרידמן, תודה לך גם.
תשמע, תמימי דעים שיש בחירות.
מסיימים את מהדורת הבוקר סוף השבוע, תודה לאורך אביגדלוביץ' לטכנאי שידור מוטי קופפר, ולך, ינקלה פרידמן.
היה לי ליאון אגרב.
גם לכם המאזינים.
שיהיה אחלה סוף שבוע.
שיהיה לכם שבת שלום, בוקר טוב ושקט.